התחלנו בעצם אחרי המשנה, התחלנו בחלק הראשון של הגמרא, מצווה בו יותר מבשלוחו. אבל אני חוזר עכשיו למשנה ולגמרא שעוסקת בה. במשנה מופיעים שלושה דינים. דין אחד זה שהבעל יכול לקדש את האישה על ידי שליח, זה מה שנקרא שליח הולכה. דין שני זה שהאישה יכולה להתקדש על ידי שליח, שזה שליח קבלה, ושהשליח יכול למנות שליח, זה בעצם דין שלישי. הרמב״ם בפרק ג' מהלכות אישות, רואים, כן? כן. יש לאיש לעשות שליח לקדש לו אישה. כן, כן. יש לאיש לעשות שליח לקדש לו אישה, בין אישה פלונית, בין אישה משאר נשים. זאת אומרת, אדם יכול למנות שליח לקדש לו אישה מסוימת שהוא בחר מראש. הוא יכול למנות שליח שימצא לו אישה, כמו שאברהם כן שולח את אליעזר. תמצא איזושהי אישה, ההחלטה היא שלך, להעביר לו את היכולת להחליט. וכן האישה הגדולה עושה שליח לקבל קידושיה, בין מאיש פלוני, בין מאיש משאר האנשים, אותו דבר מצד האישה, שליח לקבלה. וכן האב עושה שליח לקבל קידושי ביתו, כשהיא ברשותו, וכן, ואומר לאדם, לביתו הקטנה, צאי וקבלי קידושייך. ואתה אבא יכול לעשות שליח לקבל קידושין לביתו, הוא יכול למנות אותה עצמה, בתור שלוחה לקידושין שלה. זה מצב נורא מוזר. ואת היא עצמה מתקדשת, אבל היא עושה את זה כשלוחתו של האבא שמקדש אותה. כמו שהיא עצמה השלוחה. יוסף קינדי, נכון? למה הרמב״ם מוצא לנכון לחדש את העניין הזה בין אישה משאר, בין אישה פלונית, בין אישה משאר נשים? אותו דבר אצל האישה, שיכולה או בעל מסוים או איזה בעל שרוצים. זה בעצם בא להגיד לנו שמושג השליחות הוא יותר רחב ממה שהיינו חושבים מבט ראשון. היינו חושבים שכשיש משימה מסוימת, ברור שמי שעושה את המשימה צריך לקבל את ההחלטות. מה שהוא יכול להציל לשליח, זה פשוט לעשות פיזית את הפעולה, לבצע את המעשה עצמו, אבל החלטות הן החלטות שצריכות להתקבל על ידי האדם עצמו, ולא יכול למנות שליח שהשליח יקבל החלטות עבורו. מהרמב״ם לא, שליח גם יכול לקבל החלטות עבורו. זאת אומרת, אני יכול למנות שליח, ובמובן מסוים עכשיו הוא המקדש, לא אני. הוא יכול אפילו להחליט איזה אישה תתקדש. זה חידוש גדול. באופן הפשוט לא היינו תולים את זה במושג השליחות. נראה. מה? ברור, זה גם יוצר בעיות, אבל אני אומר, מעבר לבעיות שזה יוצר, עצם החידוש שבכלל שליח יכול לעשות דבר כזה, גם אם לא היו נוצרות בעיות, הוא חידוש גדול. זאת אומרת, כי בעצם זה אומר שבמובן מסוים השליח החליף את המשלח. זאת אומרת, הוא עכשיו מקבל את ההחלטות, הוא עושה את הפעולה, הוא הכל. זאת אומרת, המשלח יצא מהתמונה, למרות שבסוף, אחרי שהפעולה תסתיים, האישה היא אשתו של המשלח, לא של השליח. זה כל הרעיון, אוקיי? אז יש פה בעצם איזושהי אמירה, שדעו לכם שמושג השליחות הוא יותר רחב ממה שהייתם חושבים. אנחנו נראה בהמשך דיון על מושג השליחות, דיון ידוע ומפורסם, אבל אני ארצה לפגוש אותו היום, ייפוי כוח או יד האריכתא, והוא גם מתקשר לחידוש הזה של הרמב״ם. רב חיים, הסטנסילים, כן, זה רב חיים על הגמרא, לא רב חיים על הרמב״ם. רב חיים כאן, על הגמרא כאן, אומר ככה, הרמב״ם כתב, יש לאיש לעשות שליח לקדש לו אישה, בין אישה פלונית, בין אישה משאר אנשים. תודה? כן, יש לאיש לעשות שליח לקדש לו אישה, בין אישה פלונית, בין אישה משאר אנשים, וכן האישה הגדולה עושה שליח לקבל קידושיה, בין מאיש פלוני, בין מאיש משאר האנשים, עד כאן לשונו. ויש לדקדק, שואל רב חיים, מדוע באישה כתב הרמב״ם הגדולה, ובאיש לא כתב הגדול. כן? כתוב פה, יש לאיש, היה צריך לכתוב, יש לאיש הגדול לעשות שליח לקדש לאישה, כי רק גדול יכול למנות שליח. ובאישה הוא כן כותב את זה, בשורה השנייה, כן? וכן, האישה הגדולה עושה שליח לקבל קידושה. אז למה דווקא באישה הוא מציין את העניין הזה? באופן עקרוני, אפשר היה להסביר את זה, אני חושב, בשני כיוונים. כיוון ראשון, זה בקטנה, הרי באישה קטנה, איך אישה קטנה מתקדשת? אישה קטנה יכולה להתקדש. מצד שני, היא מתקדשת דרך האבא. האבא מקדש את ביתו הקטנה. לכן בעצם כשקטנה מתקדשת, זאת בכלל לא פעולה של הקטנה, זאת פעולה של האבא. אז לכן באישה קטנה לא שייך לדבר בכלל שהיא תמנה שליח. אומר הרמב"ם, באישה גדולה יכולה למנות שליח, כי באישה קטנה היא לא עושה את הפעולה, מה שייך לדבר על שליח. באיש, באיש יש שני דברים, שני הבדלים מאישה בכיוונים מנוגדים. באיש קטן, באופן עקרוני כשאיש מקדש זה תמיד האיש עצמו, לא אבא שלו. אלא מה? שבקטן האיש לא יכול לקדש. קטן לא יכול לקדש בכלל. אבל כאן הרמב״ם לא מוצא לנכון להגיד שזה יהיה איש גדול שולח שליח, בגלל שבאיש קטן זה לא רלוונטי בכלל, אוקיי? באישה קטנה זה לכאורה רלוונטי, כי אישה יכולה להתקדש, אבל בעצם לא, היא לא עושה את פעולת השליחות, אלא האבא, ולכן בעצם לא שייך שהיא ישפוטה קידושין, סליחה. לכן לא שייך שהיא תמנה שליח. אז יכול להיות שזאת מה שאומר כאן הרמב״ם, שהמטרה של הרמב״ם בעצם היא לא לחדש דין, אלא רק לחדד את הדינים הקיימים. זאת אומרת, דע לך שבאישה קטנה, למרות שבאופן עקרוני היא כן מתקדשת, זאת אומרת, קידושין שייכים לגביה, בניגוד לקטן, זה מדרבנן אולי כן, אבל מדאורייתא בקטן לא שייך בכלל קידושין, אבל שליחות לא שייכת פה. זאת אומרת, הוא רק בא לחדד את העניין. אבל היה אפשר להגיד שזה קצת דומה, אבל בכל זאת שונה, שהכוונה של הרמב״ם היא באמת לחדש דין. לא רק לחדד את המצב הקיים, או בעצם לשלול דין. הרי אם ניקח עכשיו את הצד השני של המטבע, הרי בקטנה האישה כן מתקדשת באופן עקרוני, על ידי אביה, אבל קידושין שייכים בקטנה. בקטן קידושין לא שייכים בכלל. אז לכן בקטנה היה מקום לחשוב שהיא תוכל למנות שליח. להבדיל מהקטן, בקטן אין אהבה אמינה בכלל שיוכל למנות שליח, בקטנה... לא, הוא עוד לא חידש שהקטנה כשהיא מתקדשת היא שליחה של אבא שלה. זה בסוף ההלכה. אבל באופן עקרוני, כיוון שקידושין שייכים בקטנה, איך להבין את זה עוד פרשייה, אז היה מקום לומר שאולי בקטנה היא כן יכולה למנות שליח. כי מבחינת הקידושין, הרי יש שתי סיבות למה קטן לא יכול לעשות שליח לקידושין. סיבה אחת, זה מדיני שליחות, כי קטן לא יכול למנות שליח, אין לו קשירות משפטית, הוא לא שחקן על המגרש המשפטי, לכן הוא לא יכול למנות שליח, זה מדיני שליחות. ויש עוד סיבה, שבקטן לא שייך קידושין בכלל, עזוב את השליחות, גם בלי שליחות, הוא עצמו, הוא מופקע ממושגים משפטיים, מושג לקידושין, ממילא הוא כמובן לא יכול למנות שליח, כי כן, זה לא רלוונטי. רגע, לזכין עוד נגיע עוד לזכין. בכל אופן, אז כרגע נדבר על שליחות ממש. לא, זו שאלה גדולה, נדבר, כן. אבל אם באמת אני מבין את זה כך, אז הרמב״ם דווקא בא להוציא מאבא אמינה שיכלה לעלות בקטנה. קודם אמרתי שבקטנה זה הרבה יותר גרוע מאשר בקטן. כי בקטנה, גם כשהיא מתקדשת, מי שעושה את הפעולה זה אבא שלה, אז מה שייך שהיא תמנה שליח. אפילו אם קטן יכול למנות שליח, שם זה לא היה רלוונטי, בגלל שכשאתה עושה את הפעולה, אתה יכול למנות שליח שיעשה אותה במקומך. אבל במקום שבו לא אתה בכלל עושה את הפעולה, מה שייך שתמנה שליח. זה לא רלוונטי בכלל. זה צד דווקא לרעת הקטנה. ויש צד לטובת הקטנה. היה מקום להגיד שקטנה, כיוון שבאופן עקרוני, הקידושים כן שייכים בה, אז אולי בקטנה באמת היא כן יכולה למנות שליח, ומה שבקטן אי אפשר, זה פשוט שלא שייך בקידושין, אבל קטנה כן שייכת. אז אולי כן תוכל למנות שליח, כמה שמלן שלו. זה מה שהרמה אומר, אבל אישה גדולה עושה שליח, זאת אומרת, קטנה לא יכולה לעשות שליח. כשאתה אומר שהקטנה לא יכולה לעשות שליח, את זה עצמו אפשר להבין בשתי צורות. צורה אחת, זה להגיד שגם כשהקטנה מתקדשת, מי שעושה את הפעולה זה אבא שלה. שמעתי קודם. וכיוון שכך, היא לא יכולה למנות שליח, לא היא זו שעושה את הפעולה. אז זה אפשרות אחת להבין את החידוש. זאת אומרת, למה באמת קטנה בסוף לא יכולה למנות שליח? אפשרות שנייה, זה להגיד שגם אם הקטנה עצמה הייתה עושה את פעולת הקידושין, אבל הקטנה היא לא בתורת מינוי שליחות. היא לא יכולה למנות שליח. אז זה מדיני שליחות, לא מדיני הקידושין. אוקיי? אז החידוש הוא שבדיני שליחות, קטן לא שייך בשליחות. ולכן, שתי אפשרויות להבין מה התחדש. אבא אמינה הייתה שבקטנה כן יוכל להיות שליח, בגלל שעצם מושג הקידושין שייך בקטנה. החידוש הוא שבסוף זה לא נכון, קטנה לא יכולה למנות שליח. את החידוש הזה אפשר להבין בשתי צורות. אוקיי? אז זה... אולי אני אנסח את זה בצורה מעט שונה. זאת אומרת, היה אפשר גם לומר שהקטנה היא באמת לא שייכת בקידושין. אבל היא לא שייכת בקידושין לא בגלל שהתוצאה לא קיימת לגביה. הרי עובדה שקטנה יכולה להיות מקודשת לאיש. אלא שהיא לא יכולה לעשות פעולה משפטית של התקדשות. היא לא שחקן במגרש המשפטי. אבל התוצאה שייכת גם בקטן. אוקיי? אז במקום כזה, במקום כזה היה מקום לומר, שאם יבוא עכשיו מישהו גדול, שהוא יש לו דעת, והוא יעשה עבורה את פעולת הקידושין, אז זה כן יוכל לעבוד, כי הרי עקרונית פעולת הקידושין שייכת בה. כן? כל הנקודה זה שחסרה לה, חסר לה אפשרות לעשות את הפעולה. אוקיי? אבל התוצאה של להיות מקודשת שייכת גם בקטנה. רק לעשות את הפעולה, להכיל את המצב הזה, לחולל את המצב הזה, את זה הקטנה לא יכולה לעשות. אז אם זה ככה, אז אולי מישהו גדול שעושה את זה עבורה, כן יוכל לעשות את זה. מה הבעיה? היא תמנה אותו כשליח. שליח. מה הבעיה? כן? היא, מי אמר שאין לה? זה השאלה, האם לקטנה? יכול שלקטנה... כן, כי היא שייכת בזה. זאת אומרת, השאלה היא למה הקטנה או הקטן לא יכולים למנות שליח? אם בגלל שהם לא שייכים בזה, הקטנה כן שייכת בזה. אז מושג הקידושין כאן לגביה. אנחנו נראה בהמשך, למשל, ששוטה יכול להיות לו שליח. לפחות לדעות מסוימות. לשוטה יכול להיות שליח. אם הוא מינה אותו כשהוא בריא, ואז השתתה. אבל עכשיו הוא שוטה. אז טוב, אז זה נראה. בכל מקרה, אני אביא אולי כדוגמה, רבי עקיבא איגר כותב, מציע, הוא כותב שם שקטן, כשהוא מדבר על דין זכין. אז הוא אומר, בהמשך הגמרא אצלנו, עולה שזכין שייך גם בקטן. מושג השליחות לא שייך בקטן, אבל זכין שייך גם בקטן. בדרך כלל רגילים להגיד, אנחנו נראה את זה גם היום ברב חיים, בדרך כלל רגילים להבין שהמושג זכין שייך בקטן רק אם אנחנו מבינים שזכין הוא לא מטעם שליחות. אם זכין הוא מטעם שליחות, שליחות אין בקטן. רבי עקיבא איגר טוען שלא. רבי עקיבא איגר טוען שגם אם זכין הוא מטעם שליחות הוא שייך בקטן. למה? הרי שליחות לא שייכת בקטן. אז הוא אומר, בגלל ששליחות גם שייכת בקטן. רק הקטן לא יכול למנות את השליח, לעשות את הפעולה המשפטית של מינוי שליח, קטן לא יכול. אוקיי? אבל דין זכין זה שליחות כזאת שלא צריך מינוי בשביל להפוך אותך לשליח. התורה מינתה אותך. אז במקום שזאת זכות עבור הזוכה, אז התורה ממנה אותך כשליח ולא הזוכה עצמו. לא צריך מינוי. במקום שלא צריך מינוי, אולי גם קטן אתה יכול להיות גם שליח של קטן. כל הבעיה בקטן זה לא של, אתה לא יכול להיות שליח של קטן, אתה יכול להיות שליח של קטן, וכי הקטן לא יכול למנות אותך, במקום שבו לא צריך מינוי, כי התורה ממנה, אין בעיה, תהיה גם שליח של קטן. זה נקרא בעברית צחה, למנות אותך לשליח. בסדר, אבל... גם בדין שליחות, משום מה אתה צריך להגיד את הדין שליחות, דין שליחות הרגיל. מה זה חידוש? מה אתה צריך להגיד את זה? התורה אמרה שאם אתה ממנה מישהו, אז הוא יכול לעשות את זה עבורך. למה אתה קורא לזה שליח? אני מבין, אבל למה אתה קורא לזה שליח? אני מבין שזה חידוש, אבל אני שואל למה אתה קורא לזה שליח? למה לקרוא לזה שליח? שהוא יעשה משהו, לזה קוראים שליח. אז זה האפשרויות בעצם להבין את ה... הוא אומר שגם אם זכינו מטעם שליחות, אז ישייך זכין בקטן, זה נגד מה שאומרים הרבה אחרים. יש כאלה שרוצים לטעון שזאת הראיה שזכינו לא מטעם שליחות, כי עובדה שקטן שייך לגביו זכין, זאת אומרת לא נכון. כל מיני השלכות אחרות, אני לא יודע מה, גוי יכול לתקות עבורי. מי אמר? אם זכינו מטעם שליחות, אז הגוי הופקע מדין שליחות. אני קורא לו בעסק, במקום שהוא כן בעסק, אני מדבר על זכייה ממונית. גוי יכול לזכות בממונות, נכון? עכשיו אני שואל, האם הוא יכול לזכות עבורי? אז אם זכינו מטעם שליחות, אז לא, כי גוי הוא לא בשליחות. כן, תרימו גם אתם, אתם בני ברית, אף שלוחכם בני ברית. אבל אם זה לא מטעם שליחות, זה חידוש אחר, אז זה דין אחר, יכול שכן. אולי? אז אני רוצה עכשיו להיכנס קצת למחלוקת הזאת לגבי איפוי כוח או יד האריכתא, הזכרתי אותה קודם. אוקיי, אז הגמרא בגיטין, מה? אני לא יודע איך עושים את זה בכלל. הנה. פשוט משתף את זה גם בזום, כי אני מקליט את השיעור. לא צריך כלום, אני רק פשוט בגלל זה אני משחק פה על שני המגרשים. אמר כתבו גט לאשתי, ואחזו קורדייקוס, וחזר ואמר אל תכתבו, אין דבריו האחרונים כלום. לפני. אמר כתבו גט לאשתי, אחזו קורדייקוס, עכשיו השתתה, ואז אחרי שהוא השתתה, עוד פעם הוא חזר ואמר אל תכתבו. אני חוזר בי, אל תכתבו. אז אומרים אין דבריו האחרונים כלום. בסדר? אז קורדייקוס לצרכנו כרגע זה שוטה. אמרה בהמשך קצת נסייגת את זה, אבל זה, ככה זה נראה. אמר רב שמעון בן לקיש, כותבים ונותנים גט לאלתר. כן, אם ככה, אז אין דבריו האחרונים כלום, אז הוא לא ביטל את השליחות, אז כיוון שעכשיו אנחנו שלוחים שלו, כי הוא מינה אותנו עוד כשהוא היה שפוי, אז עכשיו אנחנו כותבים ונותנים גט לאלתר. אנחנו שליחים, הכל בסדר. רבי יוחנן אמר, אין כותבים אלא לכשישתפה. איך אתה יכול לכתוב עכשיו גט? הרי הבעל הוא שוטה, הבעל לא יכול לגרש. אז בסדר, הוא מינה אותך כשליח עוד כשהוא היה בריא, אז אתה שליח שלו. אבל את השליח של שוטה, הוא עצמו לא יכול לגרש. אז איך אתה כשלוחו כן יכול לגרש? אז כן, רק שישתפה. אבל זה נכון שכשישתפה, אתה יכול לכתוב את הגט, ולא צריך מינוי נוסף להיות שליח. זה החידוש של הגמרא פה, כן? מה שכתוב הרי, אמר כתבו גט לאשתי והחזו קורדייקוס, חזו אמר, אל תכתבו, אין דבריו האחרונים כלום. זה מוסכם. מכאן והלאה, מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. על מה שניהם מסכימים? שניהם מסכימים שכשהוא ישתפה, לא צריך עוד מינוי. זאת אומרת, המינוי הראשון, למרות שבאיזשהו שלב היה מצב שהוא היה, כן, שוטה, אבל כיוון שהמינוי היה כשהוא עוד היה קשיר, אז לא צריך למנות עוד פעם, המינוי עדיין בתוקף. אבל, אומר רבי שמעון בן לקיש, סליחה, אומר רבי יוחנן, המינוי עוד בתוקף, אבל אי אפשר כרגע לגרש בגלל שהבן אדם הוא שוטה, הבעל הוא שוטה. אז מה אם הבעל הוא שוטה? ולכן השוטה לא יכול לגרש, ואז מה? בסדר, אני מגרש. למה לא? למה? יש שתי אפשרויות. יש שתי אפשרויות להבין. אפשרות אחת, זה שכיוון שהוא שוטה, לא יכול להיות שליח של שוטה. נגיד, אוקיי? או כל מדעי הוא לא מציא עביד, לא מציא למה שבשליח. זאת אומרת, השליח לא יכול לעשות דברים שהמשליח שלו לא יכול. אתה לא יכול להיות שליח של שוטה. אפשרות שנייה, זה לא בגלל זה, אלא פשוט בגלל שכרגע הוא שוטה, אז מושג הגירושין לא רלוונטי. אין מושג גירושין, לא בדיני שליחות. לא בגלל דיני שליחות. אלא מושג הגירושין לא, לא, לא שייך במקום שבו הבעל הוא שותה. להתגרש אפשר כששני בני הזוג הם בדעת מלאה. אז מושג הגירושין בעצמו לא שייך, זה לא בעיה בדיני שליחות. למה אני אומר את זה? כי כשריש לקיש אומר, כותבים ונותנים גט לאלתר, אז הוא אומר שני דברים בעצם. ורבי יוחנן אפשר להבין את זה ככה או כך. אבל בריש לקיש, שהוא אומר שאין בעיה, אז זה אומר ששתי הבעיות לא קיימות לפי ריש לקיש. זאת אומרת, א', מושג הגירושין מוגדר, וב', אתה יכול לתפקד כשליח של שותה. מה עם זה שכל מדעי הוא לומצי אביד, לומצי למש וישליח? בסדר, הוא לא יכול למש וישליח, הוא לא יכול למנות שליח אם הוא לא יכול לעשות. אבל הוא מינה את השליח בהתחלה, אז עכשיו... כן, עכשיו הוא יכול לעשות את זה. אז זה מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. הגמרא שואלת, מה הייתה מה דריש לקיש? דקטני, אין בדבריו האחרונים כלום. אין בדבריו האחרונים כלום. אז מה נשאר? נשאר שהם שליחים ויכולים לכתוב ולתת מיד. ורבי יוחנן אמר לך, אין בדבריו האחרונים כלום. דלכי מיציל לא צריך למיעדר עם לוחי בי. ולעולם אין כותבים, אלא לכשישתפה. כן? רבי יוחנן אומר, מה הכוונה אין בדבריו האחרונים כלום? שהמינוי הראשון עדיין עומד בתוקף. לא צריך עוד מינוי להימלך בו שוב לפני שאני הולך לגרש. אבל כמובן אתה צריך לחכות עד שהוא ישתפר, זה מה שראים. אני יכול למשל להתקפל ולהגיד אותם, אבל זה עובד. ודאי, כן. לבטל שליחות תמיד אפשר. זה בדיוק הבעיה, שאתה מבטל שליח שלא בפניו, אז זה ההפקיעינו.
זה בעיה.
נכון, אבל אם זה בפניו, אז אין בעיה. גם לא בפניו מעיקר הדין אין בעיה. אתה יכול למנות, אתה יכול לבטל. כן, ומעיקר הדין כל לכל הדעות, אתה יכול לבטל שליח שלו בפניו, רק זה יוצר בעיות, אז לכן יפקיעו את הכיבושים. ומה היא כמפלגי, אומרת הגמרא? ריש לקיש מדם אלי לישן, ורבי יוחנן מדם אלי לשוטה. כן? רבי יוחנן, ריש לקיש אומר שהוא ישן, מה הכוונה ישן? ולכן מה?
הוא לא מפריע.
זאת אומרת, אין בעיה במובן הזה שהוא לא בתורת גירושין. הוא לא שוטה, הוא כמו ישן. כשבן אדם ישן, אם הוא מינה אותי קודם, כשאני מתמנה לעשות פעולה כלשהי, אני לא צריך כל הזמן לבדוק שהמשלח שלי ער. נמצא באוסטרליה, מקדש אישה עבורו. אז אני, לפני שאני נותן לה את הטבעת, אני צריך לצלצל כדי לוודא שהוא ער. לא. כן, לא. זה שהוא חי, אתה כן צריך לבדוק. אבל אתה לא צריך לבדוק, אבל אם הוא לא יהיה חי, אז זה לא רלוונטי. זה לא יהיה רלוונטי. אבל הנקודה היא שברגע שאתה מדמה את זה לישן, זה אומר, אתה לא באמת במצב של שוטה. ורבי יוחנן מדמה את זה לשוטה. רבי יוחנן, השאלה היא שאלה דיאגנוסטית. זאת אומרת, מה זה קורדייקוס? האם קורדייקוס זה שיטיון, או שקורדייקוס זה פשוט התנתקות מהעולם כמו שינה? רבי יוחנן נמי לדמה לישן. למה רבי יוחנן לא מדמה את זה לישן? זאת אומרת, ישן לא מחוסר מעשה, היי מחוסר מעשה. מה הכוונה? למה? מה זה מחוסר מעשה? לא, מחוסר מעשה הכוונה להוציא אותו מהמצב החשבי שלו למצב בריא, זה צריך מעשה. ופה לא צריך מעשה. מה הכוונה? אז תראו את זה בריש לקיש אפשר ללמוד. בריש לקיש נמי נדמיין לשוטה. שוטה לא שמי בידן. היי, שמי בידן. ביסרא סומכא גומרי וחמרא מרקא. מה אתה אומר? בקורדייקוס, מה ההבדל בין קורדייקוס לשוטה? אומר ריש לקיש, קורדייקוס, יש לנו תרופה בשבילו. אפשר לרפא אותו. קורדייקוס זאת מחלה שיש לנו תרופה, אנחנו יודעים לרפא אותה. שוטה לא, שוטה הוא שוטה ואין לנו, אנחנו לא יודעים מה לעשות איתו. זה בדיוק מה שרבי יוחנן, רבי יוחנן לוקח לכיוון ההפוך, שהוא לא מחוסר מעשה. ואתה ישן, רבי יוחנן גם הוא מסכים שקורדייקוס זה לא ממש שוטה. כי את הקורדייקוס אפשר לרפא, לתת לו תרופה. כל עוד לא ריפאת אותו הוא בגדר שוטה, אבל אפשר לתת לו תרופה. אבל בשביל לרפא אותו צריך לעשות פעולה. צריך לתת לו את התרופה, הוא צריך לקחת אותה וכו'. בישן הוא פשוט מתעורר וזהו, זה לא מחוסר מעשה. לכן הוא אומר שמצב של ישן זה בסך הכל מצב של לא נגיש זמנית. מצב של קורדייקוס זה מצב של שוטה זמנית. נכון? אתה יכול להוציא אותו מזה, אבל זה שוטה. כל עוד לא הוצאת אותו מזה, זה שוטה. אוקיי? עכשיו, להלכה אנחנו פוסקים כמו רבי יוחנן, כמו תמיד, מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, הלכה כרבי יוחנן, תראו את הרמב״ם, פרק ב' הלכה ט"ו. אמר כשהוא בריא, כתבו גט ותנו לאשתי, ואחר כך נבעת, ממתינין עד שיבריא, וחוטבין ונותנין לה, ואין צריך לחזור ולהימלך בו אחר שיבריא. ואם כתבו ונתנו קודם שיבריא, הרי זה פסול. דין... זאת השאלה הגדולה. לכאורה הוא פסק כמו רבי יוחנן. אבל הרמב״ם כותב בפרק ב' הלכה ז', אותו פרק, 8 הלכות קודם, הוא בא בין פסול לבטל, שכל מקום שנאמר בחיבור זה בגט, שהוא בטל, הוא בטל מן התורה. וכל מקום שנאמר פסול, הוא פסול מדברי סופרים. לא ספק, פסול דרבנן. ודאי, לא ספק. ודאי מדרבנן. ודאי מקודשת מדאורייתא, ודאי מגורשת, סליחה, מדאורייתא, ודאי לא מגורשת מדרבנן. זה לא שאלה של ספק. אז ברמב״ם פה כתוב, שגם לפי רבי יוחנן, שכמותו אנחנו פוסקים להלכה, ורבי יוחנן הרי אומר שצריך לחכות לפני שנותנים את הגט, אבל אם לא חיכה ונתן את הגט בתוך הזמן, אז הגט רק פסול מדרבנן. מעיקר הדין הגט כשר. רבנן פסלו אותו, אבל לענייננו מה שחשוב זה עיקר הדין. אוקיי? עכשיו, פה יש מחלוקת במפרשי הרמב״ם, יש מחלוקת בשאלה, האם כל מה שהוא אומר כאן, זה רק בגלל שמדובר בקורדייקוס, שזה לא כמו שוטה, כי שמי בידן, זה מה שרבי יוחנן אמר, אבל בשוטה ממש, אם אתה נותן את הגט, נגיד מישהו מינה אותי, והשתתה לגמרי, לא קורדייקוס, אין לנו תרופה, אי אפשר לרפא אותו. האם אני יכול ללכת עכשיו ולתת את הגט בשמו? אז רוב מפרשי הרמב״ם אומרים, זה כמו קורדייקוס. קורדייקוס כל עוד לא ריפאת אותו, הוא שוטה לגמרי. אם הרמב״ם אומר בקורדייקוס, שהגט קשר מן התורה ורק פסול מדרבנן, אז גם בשוטה גמור זה יהיה ככה. שמדאורייתא זה יהיה קשר, הגט. רק מדרבנן הוא פסול. יש מפרשי הרמב״ם שרוצים לטעון שכל מה שהוא אמר כאן שזה קשר מדאורייתא ופסול רק מדרבנן, זה בגלל שמדובר בקורדייקוס. בשוטה זה יהיה פסול מדאורייתא. אבל רוב מפרשי הרמב״ם מבינים שזה פסול רק מדרבנן, גם בשוטה. אז כרגע בואו נדבר על מצב שנלך איתה עם רוב מפרשי הרמב״ם, ואנחנו מדברים על השתתה המשלח. השתתה המשלח לשיטת הרמב״ם להלכה, כמו רבי יוחנן, זה שאתה נותן את הגט, הגט קשר מעיקר הדין. יש פסול דרבנן, אבל הגט קשר. הטור כותב ככה, היה בריא בשעה שציווה לחוטבו, ואחר כך החזו החולי, אין כותבין אותו בעודו בחוליו. ואם כתבו ונתנו בחוליו, אינו כלום. לא שנה מת מתוך החולי, לא שנה נתרפא, כן? לא משנה אם החולי הזה מלווה אותו עד המוות, או שבאיזשהו שלב הוא מתרפא, כרגע הוא שותה, שמי לב בידם, כאילו אנחנו לא, אין לנו את התרופה בשבילו, אז אי אפשר לכתוב את הגט, ואם כתבו נתניו בחוליו, אינו כלום. Okay. לא גט בכלל, הגט בטל בשפה של הרמב״ם, לא פסול. זה הטור. הטור, מה שהטור אומר, זה שהגט בטל, לא הגט פסול, מה שהרמב״ם אומר, אוקיי? אבל כשיתרפא כותבים, אפילו אם בכל יום מיכה מלכותבו, אין באותו מיכוי כלום, ונותנים אותו לכשיתרפא, ואין צריך להימלך בו פעם שנית, אוקיי? בקיצור לענייננו, יש מחלוקת בין הרמב״ם לטור, בשאלה מה קורה אם מישהו מינה אותי כשליח לתת גט לאשתו, הוא השתתה, השתתה לגמרי, עכשיו אני לא מדבר על קורדייקוס, השתתה לגמרי, לפי הרמב״ם, הגט קשר מעיקר הדין, פסול רק מדרבנן, לפי הטור, הגט בטל. מה הוויכוח? אומר האור שמח ככה, והנה הפרי חדש תרץ, האור שמח זה ההלכה הזאת ברמב״ם, דקייבן, דעשה שליח כשהוא בריא, טור עבדה המשלח בעת עשיית השליח שליחותו, אינו בר קניין, מועיל מן התורה. ודווקא כמת, דפקע אישותו, והיא של יתומים, או של יבם, לכן לא מענה. מה הוא אומר? הפרי חדש טוען שלפי הרמב״ם, למרות שבשעה שהשליח עושה את השליחות, המשלח אינו בר קניין, הוא שותה, כן? מן התורה זה מועיל. מתי זה מפסיק להועיל? אם המשלח מת. אם המשלח מת, אז השליח לא יכול לגרש במקומו. כן, נפקא מינה עם האישה, האישה, טוב. גם כשהוא שותה, גם הוא בעצמו לא יכול. ותמיד, מדובר פה בכל, תמיד מדובר פה במצב שהמשלח עצמו לא יכול לעשות את הפעולה, ועדיין השליח כן יכול. בשותה. הוא אומר, אבל באמת לא. באמת, לא רק שהוא, לא רק הוא לא יכול לעשות את הפעולה, גם השליח לא יכול. עכשיו... למה?
כי גם
לישראל כשאומר שהוא
הוא לא
בטל,
כי רק
אם יישם.
ישראל
כשאומר שהוא קשר לגמרי.
כן, אבל זה רק
אם יישם.
אם הוא היה
שותה,
זה נראה
לא. בסדר, אבל הרמב"ם פוסק
כמו
רבי יוחנן.
לא, אבל גם, סליחה, גם את רבי יוחנן, אבל עדיין, הרמב"ם אומר שזה לא בטל, רגיל.
נכון.
גם לשותה לגמרי.
לא שותה, כן. אם הוא מינה אותו כבריא. הוא מינה את השליח כבריא והשתתה.
אבל גם לאיש לקיש היה אומר שזה בטל אם הוא היה שותה.
מי אמר? איש לקיש מודה לרבי יוחנן אם הוא היה שותה. מה רבי יוחנן אומר? שהגט פסול, לא בטל. אולי גם רבי יוחנן לקיש אמר. אני לא אומר, פתוח, אני לא יודע, אבל אין סיבה להניח אחרת. הרי רבי יוחנן מדמה את זה לשותה. אבל איש לקיש, מה שהוא מתווכח עם רבי יוחנן זה שלדעתו הוא לא דומה לשותה. משמע שבשותה... גם ריש לקיש אין לו ויכוח עם רבי יוחנן. הוא רק טוען שקודאיקול זה לא שותה. אבל בשותה הוא פשוט יגיד מה שרבי יוחנן אומר. אז אם רבי יוחנן אומר פסול, גם ריש לקיש יגיד פסול. אביעד, נכון? אוקיי. אז הפרי חדש, כן, אז הפרי, עכשיו שימו לב לנימוק, הנימוק פה מעניין. פרי חדש, אור שמח מביא בשם הפרי חדש. מה המקור? פרי חדש על השולחן ערוך. אור שמח מביא בשם הפרי חדש, מה הוא אומר? אז הנימוק שלו, אבל הוא נימוק מעניין. מה קורה כשמת? כשהוא מת, אז אפשר היה להבין בכמה צורות. אפשר היה להבין שברגע שהוא מת, גם הרמב"ם מסכים שהשליחות שלך פוקעת. אתה יכול להיות שליח של שוטה, כי השוטה עוד בעולם. הוא לא יכול למנות שליח, ולכן צריך שהוא ימנה אותך כשהוא עוד היה פיקח, כשהוא עוד היה פיקח. אבל אחרי שהוא מינה אותך ואתה שליח שלו, גם אם הוא שותה, יש פה מישהו שאתה שליח שלו, הוא קיים בעולם, אוקיי? אבל מישהו שמת, אתה לא יכול להיות שליח שלו, ושאין משלח, בהיעדר משלח אין שליח, שרות אחת. לא נראה שהפרי חדש מסביר את זה כך. פרי חדש טוען שברגע שהמשלח מת, פקע אישותו. אין את מה לגרש, כי אין בעל. לא בגלל שאין משלח. שמים לב. זאת אומרת, ברגע שהמשלח מת, הבעיה היא לא שאני כבר לא שליח שלו. כי אי אפשר להיות שליח של מת. לא, אני כן שליח שלו.
הלכת למכור משהו, אתה יכול להגיד
אותו? אולי, כן, למשל. באופן עקרוני אני כן שליח שלו. אלא מה? אין כבר אישות. זאת אומרת, כשהבעל מת, אז האישה פנויה. מה, תגרש אישה פנויה? אי אפשר לגרש אלמנה. הבעיה... שהבעל מת היא לא ביחס בינו לבין השליח, אלא ביחס בינו לבין האישה. הרי שהוא מת כבר אין אישות, אז פעולת הגירושין התעדתה, כי היא לא קיימת יותר. זאת הבעיה שמטרידה את הפרי חדש. זאת אומרת, נראה שהפרי חדש מבין, ככה דייקו אגב כמה וכמה אחרונים בריף למשל, ובעוד ראשונים, אומרים שזה מחלוקת רשי וריף, גם הריף בעצם מסביר ככה, במצב שמת המשלח, והטענה בעצם זה שהשליחות קיימת גם אם המשלח מת. הבעיה היא לא מדיני שליחות, אלא פשוט אין אישות, אתה לא יכול לגרש פנויה, היא פנויה, אתה צריך לגרש אשת איש, אתה לא יכול לגרש מישהי שהיא פנויה. אז הבעיה היא לא בשליחות, השליחות קיימת גם אם המשלח מת, אוקיי?
סיפור של
המניין,
מי
שמתונים. מה?
מי של יתומים, של
היוון
זה בסדר,
כן.
אבל של
נכון, באמת מוזר, שהאישות שייכת ליתומים או ליוון, לא, ליוון אפשר להבין. ליוון אפשר להבין, אבל... כן, ואני אצפיק את הטלפון. אז הפרי חדש בעצם אומר שמושג השליחות, זה הנקודה בשיטת הרמב״ם, שיטת הטור היא ברורה. שיטת הטור בעצם אומרת שאם המשלח השתתה, ובוודאי ובוודאי אם הוא מת, זה קל וחומר, אבל אפילו אם המשלח השתתה, שבאופן עקרוני ישנה אישות, נכון? כשהבעל הוא שותה, הם עדיין איש ואשתו. זה כל הבעיה של ההגינות, כן? כשהבעל משתתה, אז האישה אסור להינשא. למה אסור להינשא? כי עדיין נשואה לבעל השותה, האישות קיימת, נכון? ואז אומר הרמב״ם, כאשר הבעל הוא שותה, האישות קיימת, אבל אין פה משלח במובן של היחס שלו לשליח, ולכן השליחות, הגט פסול מיד הרבנן, אבל הוא קשר מדאורייתא, בגלל שהשליח הוא שליח ויש פה אישות, ואין בעיה מדאורייתא בדיני השליחות. הבעיה תהיה כשהמשלח מת, וגם שם הבעיה היא לא בדיני השליחות. הבעיה פשוט בגלל שאין אישות. זאת אומרת, רואים פה בצורה מאוד ברורה תפיסה שאומרת שברגע שהמשלח מינה את השליח, השליח עכשיו מקבל את הכוח לידיו, וכרגע הוא זה שפועל, לא אכפת לי מה קורה עם המשלח. כל מה שהמשלח יכול לשנות פה זה רק אם הוא ימות. כי אם הוא ימות, אז כבר אין אישות ואי אפשר לגרש פנויה. אבל מבחינת הזיקה של השליח למשלח, לא משנה אפילו אם המשלח מת באופן עקרוני. אוקיי? once היה מינוי, המשלח יצא מהתמונה. השליח בעצם מנהל את הכל. אני מזכיר לכם שזה הסבר בשיטת הרמב״ם. עכשיו, אני מזכיר לכם עוד פעם את הרמב״ם שראינו למעלה, שכשהוא מביא את הדינים של המשנה שלנו, כן? וכן האישה גדולה. סליחה, יש לאיש לעשות שליח לקדש לו אישה, בין אישה פלונית, בין אישה משאר אנשים. ואותו דבר גם בהמשך, כן? בין איש משאר אנשים, בין איש פלונית, בין איש משאר אנשים, ושליח קבלה של האישה. מה החידוש הזה אומר? חידוש הזה אומר שאני מוסר לשליח גם את שיקול הדעת את מי לקדש או ממי לקבל קידושין, אם זה שליח של האישה. הוא לא רק שליח לעשות פעולה טכנית, כאשר המשלח הוא זה שמקבל את ההחלטות, כך היינו חושבים. אומר הרמב״ם, לא, אתה יכול למנות שליח בלנקו. כוונה לתת לשליח את מלוא הסמכויות, כמו אמרתי, אליעזר עבד אברהם, כך תמצא אישה לבני, מי שאתה בוחר מקובל עליי, ואת ההחלטה היא החלטה שלך. זה הרחבה של מושג השליחות שכבר הולכת בכיוון של, זה הרמב״ם פה, הולכת בכיוון שאנחנו רואים ברמב״ם גם לגבי השתתה המשלח. כי בעצם מה שהרמב״ם אומר, שברגע שאני מיניתי אותך כשליח, אתה עומד במקומי. אתה מקבל את ההחלטות, אתה זה שפועל, ולכן אם אני השתתתי או אני מתתי, זה לא משנה כלום. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. מה שרלוונטי, אם אני מת, כבר אין אישות. אם אין אישות, אתה לא תוכל לגרש, כי אין את מי לגרש. אבל באופן עקרוני אין שום פגם במעמד השליחות שלך, לא משנה מה קרה למשלח. זאת בעצם הטענה, וזה מה שרואים גם בהקשר הזה. הוא מביא שמה, וכן משמע לשון רשי, בפרק כמה, בגיטין, לא ייתנו לאחר מיטה. כן, כשהוא מינה אנשים לתת גט ומת, כשהם היו בדרך. אז לא ייתנו לאחר מיטה. דכל כמה דלומת הגית לידי, לא אבי משוחרר. פה זה גט שחרור. וכיוון דמית קדימתו, לא אבי שחרור ושחרור. דנפקה לרשות המיני, וחיל עלי רשות יורשים. אומר הרמב״ם, לא ייתנו את הגט שחרור אחרי מיטה. אבל למה לא? לא בגלל שהמשלח מת, ולכן איבדת את מעמדך כשליח. כי כשאין משלח אתה לא שליח. אלא פשוט בגלל שכשהמשלח מת, אז העבד כבר לא עבד שלו. אז הוא לא יכול למנות מישהו לשחרר עבד של מישהו אחר. עוד פעם, אותה הנמקה שראינו בפרי חדש, נכון? זאת אומרת, הבעיה, זה שהמשלח מת, זה לא פוגע בזיקת השליחות, בזיקה בינו לבין השליח. זה פשוט משנה את המצב עצמו, ולכן השליח, הפעולה שלו הופכת להיות לא רלוונטית. אבל מבחינת הסמכות לפעול, השליח יכול לפעול בשם המשלח, גם אחרי שהמשלח מת. הוא כאילו ציווה הוא לשחרר עבדו של יתומים, כן? זאת אומרת, אז הוא עדיין ציווה הוא לשחרר, והוא פועל כשלוחו, רק אתה לא יכול למנות מישהו להיות, לשחרר רבע של מישהו אחר. בדף סמכבה ועמוד א' פרש רשי לאחר מיתה מייקה, לאחר שמת, מי מגרשה? הוא טעם שאין המגרש בחיים ולאו בר גירושינו. הבעיה היא לא במושג השליחות, אם המשלח מת, השליח עדיין מתפקד במקומו, כשלוחו, כנציגו, אלא מאי, הפעולה שאותה השליח צריך לעשות כבר לא מוגדרת. כי אין בעל, אז האישה היא פנויה, אי אפשר לגרש פנויה. או העבד, כבר עבד של יורשים, אז אתה לא יכול לקבל סמכות לשחרר עבד, כשהוא לא עבד של בעל של המשלח שלך. אוקיי? אז זה הראיה שהוא מביא הפרי חדש. אז הוא אומר ככה, אולם אם נאמר כן, עכשיו אני חוזר לאור שמח, דכיוון דעשאו שליח לא אכפת לנו במשלח, רק שיהיה ברשותו עדיין, זאת אומרת שהפעולה תהיה מוגדרת, לכאורה תלוי בזה. זאת אומרת, מה הרעיון שעומד מאחורי התפיסה הזאת של הרמב״ם? אם נאמר דרק הפעולה של השליח הווי כאילו פעל המשלח, אז שפיר צריך המשלח להיות בר קניין ובר דעת באותה שעה שעושה השליח, כשהשליח מבצע את השליחות שלו. אז נעשה כאילו פעל המשלח. אם נאמר שהמשלח הוא עושה השליח כגופו, בידו של השליח חשוב כי ידו של המשלח, תו איקה למימר, דכיוון דכבר נעשה השליח, לא אכפת לנו במשלח עם בר דעת ובר קניינו. אז כאן הוא מסביר את מחלוקת הרמב״ם והטור. מה הוא אומר? הוא אומר, זה בשפה הישיבתית מקובל לנסח את זה כיפוי כוח או יד האריכתא. עכשיו, פה זה... נפל לי איזשהו אסימון סביב העניין הזה. הבן שלי למד בחיידר, הכינו אותו לבחינות לישיבה קטנה. אז למדו את החקירה הזאת. ומה שאני קראתי יפוי כוח, המלמד שלו קרא לזה יד האריכתא ולהפך. הוא הפך את המונחים. את מה שאני קראתי יפוי כוח, הוא קרא יד האריכתא ולהפך. לא הבנתי בהתחלה מה הוא אומר, הכל היה לי הפוך. ניסיתי לחזור איתו על מה שהוא למד בחיידר, והכל היה הפוך. אז פתאום הבנתי שקודם כל יש בעיה במינוח, וזה אנחנו אפשר לראות פה. אבל יש שם גם בעיה אמיתית. זה לא סתם שאלה של שמות. דברים כאלה מתחלפים, וזה נכון בהרבה חקירות ישיבתיות. צריך מאוד להיזהר, לפעמים כשאתה מנסח שתי חקירות, אתה יכול לקחת את הנפקמינות לפה, ואתה יכול לקחת את הנפקמינות לשם. ולא בגלל שהמשמעות השתנתה, עם אותה משמעות עצמה. זה עסק הדין. טוב, נראה, אולי אני אעיר על זה. מה שהנקודה פה היא כזאת. כשהוא אומר, ידו, פה, כשהוא כותב ככה, תראו פה. כן, וידו של השליח חשוב כי ידו של המשלח. זה יד האריכתא או יפוי כוח? לא, זה יפוי כוח. זה המינוח המבלבל. מה הכוונה יפוי כוח? יפוי כוח פירושו שאני מייפה את כוחך, ועכשיו אתה בעצם זה שפועל. אני רק מיניתי אותך, מעכשיו אתה נמצא על המגרש. זה מה שאני קורא לפחות יפוי כוח. אוקיי? יד האריכתא פירושו שאתה ידו הארוכה של המשלח, אבל מי זה האדם הפועל? המשלח. רק אתה ידו הארוכה, אתה בעצם עושה את הפעולה כאילו שהוא מוסר את הגט דרכך. ובעצם הוא זה שעושה את הפעולה. מה? זהו, עכשיו אני הייתי אומר שאם ההגדרה של שליחות, וזו השאלה איך מגדירים שליח, מה זה שליח? לכן זה כל כך יסודי בסוגיות של שליחות. האם שליח הוא מיופה כוח? מיופה כוח, כמו שראינו ברמב״ם, שאומר בעצם השליח יכול לבחור מי תהיה האישה, אם הוא קיבל איזה יפוי כוח כמובן, אז הוא יכול לבחור מי תהיה האישה, יכול להיות שהמשלח יהיה שוטה והשליח החליט לגרש בכל זאת, מה עם המשלח? המשלח לא בר דעת, לא משנה. השליח הוא זה שעושה את הפעולה, הוא החליף את המשלח. הוא נכנס לנעליו של המשלח, ומעכשיו הוא המשלח, הוא בעצם הבעל. לעניין הגירושין כמובן. לעניין הגירושין הוא נחשב הבעל. זה נקרא ייפוי כוח. זאת התפיסה של הרמב״ם, נכון? ולכן אומר הרמב״ם, שאם המשלח השתתה, מכפת לי, מי שעושה את הפעולה זה השליח. השליח הוא הבעל לעניין עשיית פעולת הגירושין. אז הכל בסדר, לא אכפת לי שהמשלח השתתה. עקרונית, אפילו אם המשלח מת, זה לא אכפת לי. רק שאם המשלח מת, האישה היא פנויה, אז אין את מי לגרש. אבל באופן עקרוני, השליח פה הוא בעצם עושה הפעולה. הוא החליף את הבעל. הבעל נבעט החוצה, הוא מינה את השליח, שם אותו במקומו והלך. נכון, במקום שבו לא צריך את קיומו בשביל להגדיר את הפעולה, אז כן, אז אפשר. עכשיו, במקום שבו, אם אני תופס, תראה, זה הרמב"ם, לפי הטור, זה מה שאני קורא יד האריכתא. יד האריכתא פירושו שאני ידו הארוכה של המשלח. זאת אומרת, כשאני נותן את הגט לאישה, מי עשה את המעשה? המשלח עשה את המעשה. רק אני מהווה הערכה של היד שלו, כן? הוא עושה את המעשה דרכי. ברור שבתפיסה כזאת, אם המשלח הוא שוטה, אז מה אכפת לי שהמשלח מחזיק מקל ארוך ונותן לאישה את הגט דרך המקל? עדיין מי שעושה את הפעולה זה הוא, והוא שוטה. הוא לא יכול לעשות את הפעולה, אוקיי? לכן, בתפיסה של יד האריכתא, זו התפיסה של הטור, שאם המשלח השתתה, כמובן אם הוא מת, אין מה לדבר. אם הוא מת, לא רק שהיא פנויה ולכן אי אפשר לגרש אותה, אלא גם אין מי שיגרש אותה, כי גם השליחות פקעה.
שום דבר.
כן? שום דבר, נכון? אז זה ההגדרה המקובלת. עכשיו, אם חוזרים וקוראים, פשוט זה סתם לקח, לקח, מה? לא צריך לכתוב, זה ברור. להפך, מי שאומר שכן אפשר, הוא זה שצריך לכתוב. הלקח שאני רוצה פשוט להפיק מפה, תראו את ידו, תקראו עוד פעם. אבל אם נאמר, כן, אני מתחיל לקרוא מפה. אבל אם נאמר שהמשלח הוא עושה השליח כגופו, זה שיטת הטור. וידו של השליח חשוב כידו של המשלח, מה הכוונה? לא, זה לא יד האריכתא, זה ייפוי כוח. נכון?
אה?
מה?
לא, היד שלו חשבה כיד של המשלח, זה...
לא, סליחה, זה לא הטור, זה הרמב״ם, זה הסבר של הרמב״ם. מה הוא אומר? פשוט אפשר לראות, לא אכפת לנו במשלח עם בר דעת ובר קניין. מה הוא אומר בעצם? לפי הרמב״ם זה ייפוי כוח, אבל הוא קורא לזה ידו של השליח חשוב כידו של המשלח. הוא מתכוון לומר שכשהשליח פועל זה כאילו שהמשלח פעל, אבל מי שפועל פה זה השליח, לא המשלח. זה לא מושג יד האריכתא, המושג יד האריכתא זה שהמשלח פועל והשליח הוא היד שלו. פה זה יד, לכן הניסוח נורא מבלבל, ואנשים הופכים פה את המושגים. מה? לא, לא, עברית היא בסדר גמור פה, אין שום בעיה. רק צריך לקרוא את זה בנחישות וברגישות. זאת אומרת, זה ברור שזה מה שמתכוון, אין פה עמימות, זה ברור לגמרי. אני רק...
אין שום סיבה להכניס את העניין של יד, סתם טעות.
לא, לכן אני אומר, אנחנו רגילים למושג יד האריכתא, ולכן הוא עוד לא היה...
לא, אבל גם אם הוא לא הכיר את זה, רק מבלבל.
זה מה שהוא אומר, ידו של האדם הכוונה, פעולותיו המשפטיות שלו זה כאילו שהוא עושה את זה, זה מה שמתקיים, זה נקרא ידו בשפה הלמדנית, וכשאת אומר ידו, לאישה אין יד לקבל קידושין, מה הכוונה אין יד לקבל קידושין? היא לא יכולה לקבל קידושין, זה לא אין לה יד, אין לה יד הכוונה הוא לא agent בשפה הפילוסופית, זאת אומרת הוא לא הפועל המשפטי פה. זה הכוונה.
לעיתה עניין לקבל כיבושים, תראה לי שמתכוונים דווקא לעניין הזה של היד, לאפשרות של הקניין, משהו ספציפי.
לא, למשל אם האישה יש את איש, גם כן, יש אחרונים שאומרים אין לה יד לקבל כידושין. מה זה אין לה יד? היא לא פנויה בכלל, אין אישה, אי אפשר לקדש.
זה גם מינוח בעייתי.
אז אני אומר, מינוח יכול להיות בעייתי או לא, לא משנה, אבל זה המינוח. זה המינוח. יש לנו ביקורת על השפה של האחרונים, לא משנה, אבל זאת השפה. אבל זאת השפה, זה לא משנה כרגע אם הביקורת נכונה או לא. באופן, אז הנקודה, זה אני אומר, צריך לשים לב שקוראים להיות רגישים למשמעות ולא להתאפס למילה, אוקיי? אז זה, בקיצור, זה, האור שמח הזה הוא בעצם המקור העיקרי, למרות שהדברים האלה מופיעים גם קצת במקומות אחרים, כמו בפרי חדש שהוא מביא כאן ועוד, אבל האור שמח הוא בעצם המקור העיקרי שבדרך כלל בישיבות מוציאים ממנו את החקירה הזאת, האם שליחות זה יד האריכתא או ייפוי כוח, וההשלכות הן השתתה המשלח, מת המשלח, וכן הלאה. עכשיו, באופן עקרוני, כמו שאמרתי קודם, זה רק הבדל במינוח, זה רק סתם בלבול במינוח. אבל לפעמים יש בלבול שהוא בלבול מהותי. ישנם מצבים שבהם הנפקמינות באמת התהפכו. למשל, האור שמח, כשהוא כותב את זה, הוא מדבר על ההלכה של שליח נעשה עד. דבר רבי שאלה, זה המשך הפרק, אנחנו נגיע לזה. דבר רבי שאלה, השאלה אם שליח נעשה עד. בסדר? זה אומר, אם השליח הוא יד האריכתא של המשלח, השאלה, זה תלוי, הרמב"ם מתור, זה תלוי אם הוא נעשה יד האריכתא של המשלח, או שהוא מיופה כוח של המשלח. עכשיו תנסו לחשוב רגע פה, תראו, אם הוא יד האריכתא של המשלח, היה אפשר לנסח את הנפקא מינה הזאת בשני הכיוונים. מאוד לא ברור לפי איזה צד השליח יעשה עד, ולפי איזה צד השליח לא יעשה עד. מאוד לא ברור. כי אם השליח עצמו עושה את הפעולה, אבל הוא מנותק מיפוי כוח, מה שקראתי ייפוי כוח, אז הוא יכול להיות עד או לא יכול להיות עד? אני אומר, אולי כן, ושאז הוא לא המשלח בכלל, הוא עושה את הפעולה, אבל הרי הפעולה נוגעת למשלח. אני מקדש את האישה אליו, או מגרש את האישה ממנו, זאת אומרת, זה לא נוגע אליי בכלל. לעומת זאת, אם אני ידוע ארוכה, אז אני חלק ממנו, אני פסול להיות עד. אבל כיוון שאני כעושה הפעולה חלק ממנו, אז אני לא יכול להעיד, כי שליח לא נשא עד. אני אומר, אפשר לנסח את זה לשני הכיוונים. זה עסק מאוד מבלבל, הנפקמינו, חלק מהנפקמינו.
אחד מהכיוונים
הבאים,
מה זה כי שליח לא
נשא עד? אתה הנחת את המבוקש? לא, לא כי שליח לא נשא עד. שליח לא נעשה עד, בגלל שאותו אדם עצמו, אם אתה עצמך עכשיו היית הופך לאדם אחר, אתה לא יכול להעיד על מה שהיית קודם.
לא, אם אני אדם אחר?
לא, מה זה, אתה לא אדם אחר, אבל מבחינת, לא, מבחינת המעשה ההוא, הרי אתה אדם שעשה את המעשה ההוא, לעניין אחר אתה אדם אחר, אבל לעניין המעשה ההוא, אתה הבעל, אתה מעיד עכשיו על עצמך, אתה הבעל, זה שאתה עכשיו הפכת להיות אדם אחר בסדר, אבל הבעל זה עדיין אתה. לא, זה בדיוק הנקודה, שלא הפכת להיות אדם אחר. זה בדיוק הבעיה.
אפשר?
מה זה הייתם?
אני אף פעם לא הייתי אדם אחר, אבל
מה זה ייפוי כוח ויד האריכתא? תגיד לי, לפי ייפוי כוח ויד האריכתא, לפי מי שליח כן נעשה עד ולפי מי שליח לא נעשה עד?
אם זה יד האריכתא, אז אני יכול להבין שהוא נעשה עד.
למה? 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 למה שיעשה עד?
כי אני לא עשיתי
עד. למה? יד האריכתא... בגלל שהוא עשה את זה. אבל יש איזשהו זהות, אני היד שלו.
בסדר, אז זה סיבה לא, אבל יש גם סיבה כן.
אוקיי.
אבל לצד השני אין סיבה כן.
למה?
כי אם אני...
עוד יותר. כן, אז מה? מה אכפת לי שאתה עשית את המעשה? אבל הרי הוא הבעל. לא, הוא הבעל אבל. מה אכפת לי מי עשה את המעשה? ברור, אם אני מקנה, אם אני קונה עבור מישהו, אני לא יכול להעיד על זה שקניתי לו? שליח לא יכול להגיד בפני נחתם או בפני נחתם? שליח בגט? לא, 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 זאת לא השאלה. לא, זה דבר פשוט. זה דבר פשוט, שאם הדבר לא נוגע אליך, התוצאה שלו לא נוגעת אליך, זה לא משנה שאתה זה שעשית את הפעולה. זה בדיוק הנקודה. שאם זה, דווקא אם זה יד האריכתא, היה מקום להגיד שהתוצאה נוגעת אליך, כי אתה נחשב ידו שלו, אתה כאילו חלק ממנו. אז הייתי אומר שאולי יש יותר מקום לפסול אותך. עסק מאוד מאוד לא חד משמעי. יש, אתה יודע, אני אביא לך דוגמה לגבי עדים זוממים. כן? בעדים זוממים, נגיד ההסבר המקובל, מי שאומר שזו צברה ולא גזירת הכתוב, ההסבר המקובל הוא, שהעדים המזימים מעידים על הזוממים, והזוממים מעידים על עצמם, לכן יש יתרון לעדים השניים. אוקיי? והעדים לא יכולים להעיד על עצמם. עכשיו אני שואל, אבל כל שני עדים שמעידים שרובן רצח את שמעון, הם גם מעידים שהם היו במקום וראו את הרצח. אז הם מעידים על עצמם. אתה לא יכול לקבל את העדות שלהם? כל סתם, כל עדות. למה שמה אפשר? התשובה היא, שכשאתה מעיד על זה שהיית במקום וראית את רובן רוצח את שמעון, ברור שאתה מעיד על משהו שקרה לך. אבל ההשלכות של העדות לא נוגעות אליך, זה לא רלוונטי. ההשלכות הן בשאלה אם רובן רוצח או רובן לא רוצח. אז מה זה משנה שאני מעיד על משהו שאני עשיתי? אבל אם אני עד זומם ואני מעיד שהייתי במקום, עכשיו הדיון הוא כבר דיון עליי, לא על הנידון. עכשיו הדיון הוא אם להרוג אותי בתור עד זומם. כשהדיון הוא דיון עליי, אני לא יכול להגיד הייתי במקום ולכן אני פטור ממיטה. אין לי מעמד של עד. אבל זה לא בגלל שזה מדבר עליי, אלא בגלל שההשלכות של העדות נוגעות אליי. עכשיו פה, ביפוי כוח, גם אם אני עצמי עשיתי את המעשה, אבל הרי ברור שאני לא הבעל. הבעל, מי שבסוף יתגרש או יתקדש, זה אותו אחד ששלח אותי. אך ההגדרה המשפטית היא שאני עשיתי את המעשה עבורו. אז לא, אני לא נוגע בדבר ולא שום דבר. לא בעל דבר.
לא, השאלה היא בעל דבר בסורה
מי היה
נוגע בדבר.
בסדר, לא, לא רוצה להיכנס לדברים האלה, זה היה, כן, היה,
בסדר.
גמרא בבא בתרא לגבי גניבה של ספר תורה.
זה
אולי כן, אולי לא, אני לא בטוח. אבל אני רק מנסה להדגים פה, אנחנו עוד נגיע לשליח נסעד. אני רק מנסה להדגים דרך הנפקמינה הזאת, שהבלבול בחקירה הזאת הוא בלבול בכמה מישורים. א', במינוח, שרואים פה ידו, וזה לא ידע, עריך את הלדב כאיפוי כוח, אבל זה רק מינוח, זה לא, זה שפה. אבל אני אומר, יש לפעמים מצב שהבלבול באמת מתחלף. זאת אומרת, התפיסה האמיתית של יד האריכתא, לא בגלל שאנחנו תופסים אחרת את המושג, סמנטית, את המושג יד האריכתא, אלא המושג יד האריכתא בעצמו לא ברור האם ההשלכה שלו היא לפה או לשם, ביפוי כוח. זאת אומרת, לפעמים, ואגב, עוד טענה שרציתי לטעון, שלמרות שיש בלבול כזה, צודקים מי שאומרים שזאת נפקמינה. למרות שאתה יכול לקחת את הנפקמינה הזו לשני הכיוונים. כי יש פה באמת שני צדדים לפה ולשם, זה לא שזה ניטרלי ואתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. יש באמת סברות לפה ולשם, אתה צריך להחליט איזה מהסברות נכונה, אבל זו סברה רלוונטית. זו סברה שאתה מבין שזה רלוונטי להגיד אם זה איפוי כוח או יד האריכתא לעניין השאלה אם הוא נעשה עד. איך זה רלוונטי? יכול להיות שזה דבר ויפוחו, זאת אומרת יכול להיות שיש שיטות לפה או לשם. אבל זה עוד נקודה לוגית חשובה, שלא תמיד כשנפקמינה יכולה להתהפך זה אומר שהיא לא רלוונטית. לפעמים זה יכול להתהפך סתם כי זה לא נוגע בכלל, זה לא קשור. אבל לפעמים זה יכול להתהפך פשוט בגלל שיש באמת סברה לפה וסברה לשם, אבל זה אמיתי. זאת אומרת, יש שם, יש זיקה אמיתית, יש רלוונטיות אמיתית. זה סתם, פעם כתבתי על זה במסגרת של, אני קורא את זה פה מטור באתר שלי, שהטור לא עסק בשליחות, אלא השתמש בשליחות כדי להראות את העמימות בהגדרה של חקירות למדניות. זאת אומרת, את הבלבולים שיש בחקירות למדניות, ושזה בהרבה, אפשר לראות את זה בהרבה מקומות. כל מיני חקירות מדומות או חקירות שמתחלפות, יש חקירות שהן סתם מדומות, יש חקירות שמתחלפות, יש כל מיני סוגי בלבול. טוב, אז אני חוזר לענייננו. לא קטע רמה מהטור, מה זה כאן? אם אתה תכריע, תהיה אחרא. שולחן ערוך אני לא זוכר, אבל שולחן ערוך בדרך כלל לא מקפיד על פסול ובטל, כי מבחינתו זה נפקא מינה לעונש. שולחן ערוך לא עוסק בשאלה אם משהו הוא דאורייתא או דרבנן, זה לא, כי בדרך כלל, פעמים, אבל זה בדרך כלל לא. לא, בדרך כלל שולחן ערוך הולך אחרי הרמב"ם, הוא מסודר לפי הטור, אבל מבחינת התוכן הוא הולך אחרי הרמב"ם בדרך כלל. הוא אומר שיש שלושה, כן, ריף ראש ורמב"ם, בדרך כלל זה אחרי הרמב"ם. טוב, אז רב חיים אומר, כן, יש לדקדק מדוע באישה כתב הרמב"ם הגדולה ומי שלא כתב הגדול. כן. אז רב חיים אומר ככה, ונראה דהרמב״ם כיוון בהגדולה, מה? הרמב״ם כיוון בהגדולה להפוקי דזכייה מטעם שליחות. באילו זכייה לאו מטעם שליחות, היה בדין דמקבלים עבור הקטנה בתורת זכייה. אישה קטנה, אפשר היה להיות שליח שלה, מדין זכין, לא מדין שליחות. אם זכין, לא היה מדין שליחות. הרמב״ם בעצם בא לומר שזכין הוא מדין שליחות, ולכן גם קטנה לא יכולה להתקדש על ידי שליח, אפילו לא מדין זכין, כי זכין הוא מדין שליחות. וכמו שזכין הוא מדין שליחות, כמו ששליחות לא שיירת בקטנה, גם זכין לא שיירת. משום אחיל כתב הגדולה, בזכייה מטעם שליחות, ואין יכולים לקבל עבורה. וזהו דווקא לעניין קבלת הקידושין. ושפיר מהני זכייה, כיוון דהי אינה עושה הקידושין. כן, בקידושין האישה מקבלת קידושין, היא לא עושה פעולה, היא מקבלת קידושין, ולכן בעניין הזה, זה, אם זכין לא היה מטעם שליחות, אפשר היה לזכות עבורה. בגלל שזכין הוא מדין שליחות, אז אי אפשר. אבל אם זכין לא היה מטעם שליחות, אז אפשר. אבל לעניין הולכת הקידושין, בשליח הולכה של הבעל, כן? אפילו אם נאמר בזכייה לאו מטעם שליחות, גם כן אין יכולים לקדש עבור הקטן, כי הדין זכייה אינו מועיל בקידושין. ככה הוא מסביר למה הרמב"ם מדגיש שבאישה היא צריכה להיות גדולה כדי למנות שליח, ובאיש הוא לא מדגיש שזה צריך להיות דווקא גדול. אז הוא אומר, כי באיש, בהולכת הקידושין, הרמב"ם בא לחדש לנו שזכינו מטעם שליחות. וככה רב חיים מסביר. כי אם זכין לא היה מטעם שליחות, אז באישה הקטנה אפשר היה לקדש. אומר הרמב״ם, לא, רק באישה גדולה היא יכולה להתקדש על ידי שליח. משמע, זכינו מטעם שליחות. עכשיו, בקטן, גם אם זכין היה לא היה מטעם שליחות, אי אפשר היה לקדש על ידי שליח. למה? מה ההבדל? כי במעשה קידושין, בניגוד לגירושין, נגיד, שהאישה בעצם יכולה מתגרש לבעל כורחה מעיקר הדין, בקידושין צריך התרצות של האישה. אבל עדיין את הפעולה עושה המשלח, עושה המקדש, ולא האישה. הוא עושה פעולה, בהנחה שהיא הסכימה, והחלות אחרי זה חלה על שניהם. וברגע שהקטן עושה פעולה, אז מדין זכין אתה לא יכול לעשות את הפעולה עבור הקטן. אפילו אם זכין, הוא לא היה מטעם שליחות. אם זכין מטעם שליחות, אז ברור, כי אין שליחות לקטן. מה? לא, לא בגלל שזה לא זכין, אלא בגלל שהאישה לא צריכה לעשות פעולה כדי להתקדש. היא צריכה להסכים. אז היא מסכימה ולקבל את הקידושים. זה סתם טקס פורמלי. אבל הקטן עושה, לא עניין פורמלי, גם הקטן זה פורמלי, אבל הקטן עושה פעולה. עכשיו, בשביל שמישהו יעשה פעולה עבור הקטן, הוא צריך להיות שליח שלו. זאת אומרת, דין זכין לא יועיל לעניין זה. ושליח לקטן הרי אין. אז לכן זה לא רלוונטי בכלל. אז במקדש הרמב״ם לא מצא לנכון להדגיש שזה רק במקדש גדול. במתקדשת הוא צריך להדגיש שזה בגדולה, כי הייתה אהבה אמינה להגיד שגם בקטנה זה יועיל מדין זכין. ככה הרמב״ם אומר. והביאור הוא, בזכייה אינו מועיל רק בקניינים. ואין צריך רק דעת קונה או מקנה. ועל כן, הדין זכייה הוא כמו דיש כאן קונה או מקנה. אז בקידושין יש עוד דין, וצריך להיות מקדש, כי בבעל תלוי מעשה הקידושין, ובדין זכייה לא מקרי דעה ומעשה דידי. זאת אומרת, הוא אומר, הוא עושה חילוק, שלא לגמרי ברור, אבל הוא עושה חילוק בין קניינים לבין קידושין. הוא אומר שבקניינים בעצם לא באמת צריך מעשה. מעשה אולי מבטא גמירת דעת, כן, יש פעולת קניין, אבל הוא מבטא גמירת דעת, לא באמת צריך מעשה של הקונה, אלא אולי כדי לבטא גמירת דעת שלו. לכן מדין זכין יכול להועיל בקניינים. מדין זכין בעצם אתה עשית את הפעולה, ואם הוא מינה אותך לעשות את הפעולה, אז אולי הפעולה הזאת מבטאת גמירת דעת, או מה שלא יהיה, וזה יכול להועיל בקניינים, למרות שבקטן צריך לדון בזה, כי בקטן מה שייך גמירת דעת, הרי בקטן אין לו דעת, בסדר, לא נכנס לזה כרגע להשלכות שלו, אבל בקידושין הוא טוען צריך פעולה של קידושין. זה לא רק כדי לבטא גמירת דעת, הפעולה יש לה מעמד מכונן. נגיד, בקניינים יש, הן הדברים הנקנים באמירה. יש דברים שנקנים באמירה, לא צריך פעולה. זאת אומרת, הפעולה היא בעצם בסך הכל מכשיר, היא לא דבר מכונן מבחינת תחולת הקניין. היא מבטאת גמירת דעת או מה שלא יהיה. בקידושין הפעולה יש לה מעמד מכונן, בלי פעולה אין קידושין. גם אם התכוונתם לגמרי וגמרתם בדעתכם והכל, צריך לעשות פעולה כדי שהאישה תתקדש. במצב כזה, דין זכין פשוט לא יכול להועיל גם בגדול לו. ואת הטענה היא שמישהו לא יכול לזכות עבורי אישה גם אם אני גדול. כי אני צריך לעשות פעולת קידושין. אם מיניתי אותו כשליח, והוא עשה את הפעולה בשמי, זה נחשב שאני עשיתי את הפעולה. אבל דין זכין לא נחשב שאני עשיתי את הפעולה. את מדין זכין הוא פועל עבורי, אבל זה לא חושב שאני אעשה את הפעולה, אלא הפעולה שהוא עשה משליחה עליי, או יוצרת את התוצאה לגביי. אבל זה לא חושב שאני עשיתי את הפעולה, ובקידושין זה לא מספיק. בקידושין צריך שאני אעשה את הפעולה. מה? נכון. מדין זכין, גם בגדול זה לא יועיל. בגדול זה יועיל מדין שליחות. כן, זה דין שליחות, שממנים, כן.
הרב בעצם אומר ששליחות זה דבר שהוא יותר חמור
מאשר יותר חזק, לא יודע, כן. למה? אפשר לזכות
לקטן על
קר, או ירושה. לא, לזכות שם זה משהו קצת שונה. בפשטות זה לא דין זכין, זה קניין מדרבנן שתקנו שאפשר להקנות לקטן. זה לא מדין זכין. יש מחלוקת רש"י ותוספות, אם זה באמת דרבנן, יש כאלה שאומרים זה דאורייתא, בדת אחרת מקנה. אבל דת אחרת מקנה לקטן בפשטות זה דין דרבנן, וזה לא שייך לזכין. אלא אפשר להקנות לקטן מדרבנן. מה?
יותר חמור מהשתיקות,
לא יודע, אני מתמיד שזכין זה... לא, מה זה נקרא יותר חמור? פחות חזק. מה פתאום? הסברה אומרת שפחות חזק. לא מיניתי אותך. ברור שכשאני אמנה אותך יש לך יותר כוח, לפחות אותו כוח אם לא יותר, מאשר כשלא מיניתי אותך, אלא אתה פועל עבורי. נשמע...
אוי, הוא קטן, אין לו דעת כזאת
שליחות. כן, אנחנו אומרים ש... אבל זכן, אנחנו כן יכולים... לא, זה משהו אחר, זה הבאתי את רבי עקיבא יגר בהתחלת השיעור. שכל הבעיה בקטן זה לא שלא יכול להיות שליח של הקטן, אלא הקטן לא יכול למנות. בזכין לא צריך מינוי, זה אין בעיה. אבל אחרי שכבר אתה פועל עבורי כזוכה, או אתה פועל עבורי כשליח, אבל צלחנו את משוכת המינוי. אז ברור שהשליח יש לו יותר כוח מאשר לזוכה. מזכה.
אם זכה זה לא מדין שליחות, אז מה הסיבה שזה עובד
באמת? אין אחר, לומדים את זה מהקטנים בין חלוקת הארץ או משהו.
מה ההיגיון
בזה? מה ההיגיון? אפשר לזכות. כמו ההיגיון של אפוטרופוס, אני יכול לזכות לקטנים. אתה אומר בכלל, בגדולים, לא בקטנים.
כן.
זה לא יודע, אתה יכול לזכות. דבר שהוא זכות התורה מאפשרת לך לזכות עבורו. מה הבעיה?
יש כאן משהו מאוד מוזר, בעצם אמרנו
ששליחות,
אם אנחנו
לא, זה אולי עוד נדבר בהמשך הפרק. גם כשאומרים שזכינו לא מטעם שליחות, ברור שזה סוג של שליחות. שאלה מה זה אומר שזכינו לא מטעם שליחות? שאלה קשה מאוד. מה זה אומר שזכינו לא מטעם שליחות? רוב האחרונים לא נכנסים לזה בכלל. זכינו לא מטעם שליחות, זה משהו אחר, וזהו. ממילא, עכשיו כבר לא צריך להסביר שום דבר. כל המגבלות של שליחות לא קיימות בזכין. לא בטוח, זאת אומרת, יכול להיות שאותו היגיון שיצר את המגבלה בשליחות, יכול ליצור את המגבלה בזכין, אבל זה עוד, אני משאיר בינתיים. מה כתוב פה ברב חיים? אני חושב שמה שכתוב פה, זה שמושג השליחות בעצם עושה שני דברים. זה מה שהאחרונים קוראים, רב שמעון ועוד, האחרונים קוראים לזה שליחות למעשה ושליחות לכוח. שליחות למעשה זה שאתה עושה פעולה, וזה נחשב שאני עשיתי את הפעולה. שליחות לכוח זה שאני מעביר לך כוח לעשות משהו, וכשאתה עושה את זה, התוצאה חלה עליי. אוקיי? נגיד בקניינים, אני מעביר לך את הכוח לעשות משהו, אתה עושה את זה, זה לא נחשב שאני עשיתי, אבל לא צריך שאני אעשה. זה שאתה עשית, זה יוצר את הקניין, ועכשיו אני הבעלים של הדבר. התוצאה מתייחסת אליי. אבל לא אומר, זה לא מה שאני עשיתי את הפעולה. זה נקרא שליחות לכוח, זאת אומרת, כוח משפטי. אוקיי? שליחות למעשה זה בעצם כשאתה פועל זה נחשב שאני עצמי עשיתי את הפעולה.
אני הבנתי שזה אותם
מסכים,
זה לא
נכון. מה?
שליחות מעשה זה
הרי לא, לא, אני חושב שאני עוד רגע אעיר על זה. לדעתי זה לא אותו דבר. טעם, ברמה הפשוטה, האחרונים שמדברים על שליחות למעשה ושליחות לכוח, הם בדרך כלל מדברים על זה שיש שני סוגי שליחות כאלה. אבל יד האריכתא ויפוי כוח זה מחלוקת רמב"ם וטור. זאת אומרת, איך להבין את מושג השליחות, האם זה יד האריכתא או ייפוי כוח, אז זה לא יכול להיות חופף. סתם, ברמה של החשבון הלוגי, זה לא יכול להיות חופף. זה לא חופף, אני אסביר עוד רגע. זאת אומרת, אולי אני כבר אסביר עכשיו. מה בעצם אני רוצה לומר? אני רוצה לומר, החקירה הזאת, אם זה יד האריכתא או ייפוי כוח, היא מטפלת בשאלה איך פועלת השליחות. מה המכניזם שמפעיל את השליחות? האם אתה משמש כידי הארוכה, או שאתה נציגי, ומה שאתה עושה נחשב כאילו שאני עשיתי. השליחות למעשה ושליחות לכוח זה השאלה מה התוצאה של השליחות. שליחות למעשה פירושו שאם אתה שליח שלי, בין אם זה ייפוי כוח, בין אם זה יד האריכתא, זה נחשב שאני עשיתי את המעשה. ושליחות לכוח פירושו, אתה עשית את המעשה, אבל התוצאה חלה עליי. אתן לכם דוגמה לגבי שליח לדבר עבירה. הבאתי פה, הנה תראו, שערי יושר, לפני השליח לדבר עבירה. שערי יושר מנסח את שתי האפשרויות האלה, רב שמואל כמובן, תלמידו, הלך בעקבותיו, שער זין פרק זין, והנה בעיקר יסוד השליחות, יש בזה שני עניינים. עניין אחד, מה שחשבה תורה לייחס המעשה הנעשית על ידי שליח, כאילו עשאה המשלח, וילפין על זה מקרא דתרים הוא גם אתם, וכן בשחיטת פסח, בכתיב ושחטו, זה המשך הפרק אצלנו, ומטעם זה שקלו ותרו בגמרא, שהתחייב השולח את הבערה ביד פיקח, ומסיק השס משום דין שליח לדבר עבירה. ואיך עד לא ידע השליח, סברי כמה ראשונים להלכה דחייב המשליח. ואת בשליח לדבר עבירה, כשהשליח לא ידע שזאת עבירה, אז הם אומרים שיש שליח לדבר עבירה. מה זה אומר שיש שליח לדבר עבירה? אני נחשב זה שהבהיר. כי הרי כשאני שולח את הבערה ביד חירש או ביד פיקח, כן, שתראו ביד פיקח, פיקח חייב, שולח את הבערה לעניין מה השליחות נאמרה שם. אין שם חלות בעקבות הדבר, זה לא קידוש עם תרומה או תוצאה הלכתית שפעולת השליחות חוללה. שאלה מי חייב לשלם? מי חייב לשלם? מי שעשה את הפעולת הנזק, נכון? אז שליח לדבר עבירה לגבי הבערת קרי של חבר שלי, זה בעצם עוסק בשאלה אם אני הייתי המזיק או לא אני הייתי המזיק. זה לא השאלה על מי חלה התוצאה. כשאני מקדש מישהו, השאלה היא לא האם אני קידשתי, אלא השאלה אם האישה היא אשתי, על התוצאה. לא משנה אם אני זה שקידש.
אבל
ואז זה כן כמו חלוט. בסדר, הוא טוען שלא, אני לא רוצה להיכנס, אני מבחינתי רק משתמש בזה, אבל זה נקרא שליחות למעשה, אוקיי? בעניין שני, הוא מה שנוגע לקניינים וכדומה, ששם זה לא מעשה, אלא חלויות. זאת אומרת, יש תוצאה משפטית למה שאתה עושה. שמעשה השליח מועלת ופועלת כמו מעשה של הבעלים עצמם. שהיסוד בזה, שלעניין זה חשבה תורה את השליח כבעלים עצמם, שמעשיו פועלים כאילו הוא היה בעלים, כמו שיבוא העניין זה בסייעת בשמה. זה שליחות לקוח. שהפעולה שלך נחשבת כאילו שאני פעלתי, לא שאני פעלתי, אלא את התוצאה זה מחולל כמו שהתוצאה הייתה מתחוללת אם אני הייתי פועל. בסדר? אז זה נקרא שליחות לקוח. עכשיו, ההשלכה, יש תוספות, במציע יהוד עמוד ב', תוספות מפורסם, ואם תאמר, אני קורא מפה, ואם תאמר, מהי נפקמין, יש שם שתי דעות, לא משנה בגמרא, למה אין שליח לדבר עבירה, מהי נפקמין, בין למאן דאמר איבה יביד, בין למאן דאמר שליח בר חיוב על עולה, כי על הקידושין, סליחה, מהי נפקמין, בין למאן דאמר איבה יביד, בין למאן דאמר שליח בר חיוב, לא עולה, כי על הקידושין, לרב אדמר בשר היו חסין, קידש ואינו לוקה, בעל לוקה. זאת אומרת, אם כהן קידש גרושה, הוא לא לוקה על הקידושין, הוא לוקה רק אם הוא בעל אותה, אוקיי? אז הוא אומר, אז אם אתה שולח שליח לדבר עבירה, שולח מישהו לקדש גרושה לכהן, הקידושין בעצמם הם לא העבירה, נכון? התוצאה היא העבירה. ויש לומר, בכי בעל, אחר כך לוקה אף על הקידושין. זאת, נכון שיש תנאי שרק אם הוא בעל הוא לוקה, אבל אחרי שהוא בעל הוא לוקה על הקידושין, הקידושין היו עבירה. המלכות זה רק כשזה מתממש, רק שהוא בעל. זה תירוץ ראשון. אינה מי יש לומר, ואף לרב הנפקמינה די יש שליחות חלין הקידושין, ואין שליחות אין חלין הקידושין. יש ויכוח, וזה ויכוח גדול, ויש לו המון השלכות, כולל היתר המחירה ולהמון דברים אחרים. מה הפשט בזה שאין שליח, מה זה אומר שאין שליח לדבר עבירה? אין שליח לדבר עבירה פירושו שהוא לא שליח שלי, ואז בעצם התוצאה בכלל לא קרתה. נגיד, אני שלחתי שליח לדבר עבירה לקדש כהן ששלח שליח לקדש גרושה. עכשיו, אנחנו אומרים, אין שליח לדבר עבירה. מה זה אומר? שהגרושה היא לא אשתי? כי אין שליח, הוא לא שליח שלי, אז אם הוא קידש אותה והוא לא שליח שלי, אז היא לא אשתי. או לא, אין שליח לדבר עבירה, היא אשתי. רק העבירה לא עוברת אליי. העבירה היא שלו. כי דברי הרי דברי, תמיד דברי משומעים, לא משנה. העבירה היא שלו ולא שלי. זאת אומרת, השאלה, האם אין שליח לדבר עבירה בעצם אומר אין שליחות, או יש שליחות רק אין עבירה? קומינה גדולה, למשל, אתה ממנים שליח למכור את הקרקעות לשיטה שאסור לעשות את זה, לא תכונן, אוקיי? בשמיטה. אז השאלה אם זה מועיל רק זאת עבירה, ואז אין בעיה אולי שלי, יש בעיה של מי שעשה את זה, השליח שעשה את זה, כי דיברה תמיד, אבל אני אין שום בעיה, עשיתי את זה עדי שליח. או שלא, אם אין שייך לדבר עבירה, אז השליחות לא קיימת בכלל, אז בעצם לא פתרתי שום דבר, הקרקע עדיין שלי, היא לא נמכרה לגוי.
השיטה
הנפקמינה פה מחדדת את מה שהתכוונתי לומר קודם בהבחנה בין שליחות למעשה ושליחות לכוח. שליחות למעשה זה שליחות שמעבירה את שמגדירה את המצב כאילו שאני עצמי עשיתי את המעשה. ממילא כמובן גם התוצאה חלה עליי, אבל זה תוצאה, זה פועל יוצא. קודם כל אני זה שעשה את המעשה.
אז לפי הפוסט בעצם הקדושים לא צריכים שליחות מעשה.
זה שני תירוצים בתוספות.
לא, לפי
תירוץ האחרון. תירוץ הראשון, אוקיי.
אז זה אומר שקידושין, לא כמו שאמרנו.
אז שליחות לכוח יש, שליחות למעשה אין. התוצאה שהיא מקודשת התחוללה, היא מקודשת לי, אז הכוח באמת נמסר, ושליח לדבר עבירה הוא שליח שלי לכוח. אבל הוא לא שליח שלי למעשה, זה לא חושב שאני עשיתי את המעשה. יכול שיהיה תלוי בתירוצי התוספות, כן. אז ההגדרה הזאת בעצם מחדדת, אני חושב, את ההבדל בין שליחות לכוח לשליחות למעשה. כמובן שמה שרב שמעון אמר למעלה זה יותר חזק, כי פה בשליחות לדבר עבירה יש לשני ההיבטים. כל השאלה זה כשאומרים אין שליח לדבר עבירה, את איזה משני ההיבטים זה מבטל? את המעשה או את הכוח? או גם את הכוח, מילא גם את המעשה. בסדר? המקרה שרב שמעון לוי, ששולח את הבערה ביד פיקח, שם אין בכלל כוח, יש רק שאלה של מעשה. אז השאלה אם אין שליח לדבר עבירה, אין שליח לדבר עבירה, היא משני. קודם כל, עצם העובדה שמוגדרת שם שליחות, בלי קשר לשאלה אם זאת עבירה או לא, זה אומר שהשליחות שם היא שליחות למעשה. עכשיו צריך לדון, האם אומרים שליחות למעשה במצב כזה, או לא אומרים שליחות למעשה. פה, במקרה הזה, זה שליחות גם לכוח וגם למעשה. רק כשאומרים אין שליח לדבר עבירה, השאלה איזה משני ההיבטים מתבטל, או לא קיים.
אני
לא יודע
כזה דבר שליחות.
מה זאת אומרת?
איך שאני מבין את זה, כל שליחות היא שליחות לכוח. כי אף פעם מעשה שמישהו אחר עושה זה לא מעשה שאני עושה.
לא, אז זה, על זה אני אעיר עוד רגע, זה לא מדויק. אני אעיר עוד רגע. אתה רואה למשל שאת העבירה מייחסים אליך בשליחות הדבר, אם היה שליח לדבר עבירה, אז אתה נחשב גם עובר העבירה, לא רק שהקידושין חלים עליך. אלא מה? מעשה הוא העבירה.
לא, זה לא בדיוק, זה לא נכון. מעשה הוא לא העבירה. העבירה היא אחריות שלי לתוצאה. אם הצלחתי לגרום לבנים לעשות כלום, אז אני עדיין אחראי.
אבל אתה אחראי על הגרימה, זה בדיוק הנקודה. אבל לא על התוצאה עצמה. התוצאה של עצמה חלה ואתה יכול להיות בלי עבירה, בלי עבירה, כמו שאתה אומר. אם אין
איזה קשר של אחריות אליי,
יפה, אז זה אומר... לא, זה קשור מאוד. לא, זה קשור מאוד. בגלל שאז, כשאני מדבר פה על מעשה, זה בדיוק לא המעשה כמו הנחת תפילין, שעל זה לא שייכת שליחות בכלל. זה בדיוק הנקודה. כשאנחנו מדברים פה על מעשה, זה לא במובן ההוא. אלא מעשה זה במובן, גם כשאתה קורא לזה אחריות, זה מבחינתי המעשה. לא, זה להבדיל לא, לא, במובן, זה לא משנה, במובן המשפטי זה מה שנקרא מעשה. אגב, גם בפילוסופיה של הפעולה זה ככה. לזה מה שקוראים עשיית מעשה. עשיית מעשה אין הכוונה הגדרה פיזית. במקום שבו צריך ממש הגדרה פיזית, באמת מושג השליחות לא ישייך. אבל פה, כשאנחנו מדברים על מעשה בחלוקה המשפטית, בין אחריות על המעשה לבין אחריות על הפעולה, על התוצאה, אז המעשה פירושו הגרימה לתוצאה. לא אכפתי כרגע אם זה אחריות לכך שהתוצאה התקרתה,
אם אתה מסכים איתי שבעצם בסוף זה שאלה של למה אתה קורא למעשה, למי שהיה אחראי לזה ש...
אבל זה, לא, אבל זה עדיין לא שליחות לכוח, זה שליחות למעשה.
מה ההבדל בין שני הדברים?
זה הבדל מאוד גדול. כוח זה רק התוצאה עם החלוט חלה. פה משליחים עליי אחריות למה שקרה, לא רק שאני נהיה הבעלים. אני כהן שמינה שליח לקדש לי גרושה, אוקיי? כוח פירושו שהגרושה אכן מקודשת לי. זאת, התוצאה קרתה, בלי קשר לשאלה אם עשיתי עבירה או לא עשיתי עבירה. התוצאה קרתה, זה נקרא שנתתי שליחות לכוח. כי מה שהוא עשה, הצליח לחולל את הפעולה שתתייחס אליי. הכוח לעשות את זה ניתן לו. שליחות למעשה, זה כאשר אני אומר, אני בעצם העבריין בפעולת הקידושין הזאת. עכשיו, לא משנה כרגע אם אני נחשב כמי שעשה פיזית את הפעולה, אני לא עשיתי פיזית את הפעולה, אבל משפטית אני נחשב מי שעשה את הפעולה. לא רק שהאישה מקודשת לי בסוף תוצאתית, אלא אני אחראי על מה שהתחולל. כן. לא.
השאלה לעניין מה?
לא. בשליחות לכוח זה בכלל לא שאלה של אחריות. שליחות לכוח, השאלה אם זה קרה. זה הכל. אשתי. לא קשור לשאלה האם אני אחראי או לא אחראי. אשתי. ברגע שאתה שואל אם אני אחראי, אתה מדבר על מעשה ולא על כוח.
זה שאלה אם זה קרה. למה שהחלוט יקרה?
מה זאת אומרת? כי יש שליחות לכוח, מה הבעיה?
לא, אבל הנקודה היא של שליחות לכוח זה כי אתה אומר, בסופו של דבר מי שעשה את המעשה זה...
לא, אז הנה, אתה רואה פה שלא, אתה רואה בתוספות שלא. אתה רואה שיכול להיות שזה יתחולל ועליי אין עבירה. ואני שלחתי את השליח. וזה קרה, ואשתי עכשיו. ובכל זאת אין לי עבירה. זה בדיוק הנקודה שאני אומר.
טוב, אוקיי, בסדר. יש לי פה יותר... זה הכרחי לפרש ככה
בתוספות, אתה עולה
את זה בתירוץ שאם יש שליחות חלילה...
לא, בתירוץ הראשון.
מה?
בתירוץ הראשון. זאת אומרת שאם אין שליחות, אז הקידוש ינחלים, אבל עבירה אין. בתירוץ השני, אז השניהם בטל. אז זה המשמעות של שליחות לכל השליחות המעשה, ואני חושב שזה מה שעומד מאחורי רב חיים. באמת ההערה שבה אני כבר צריך לסיים, ההערה שבה אני מסיים זה באמת מה שאמרתי גם קודם, לא נכון לזהות את זה, אני חושב, עם החקירה של ייפוי כוח ויד האריכתא. זה לא אותו דבר. כי ייפוי כוח ויד האריכתא עוסק בשאלה איך פועל מכניזם השליחות. האם אתה מיופה כוח שלי או שאתה ידי הארוכה? פה אני מדבר על תוכן השליחות. האם השליחות מחוללת את התוצאה עבורי, או השליחות נחשבת שאני עשיתי את הפעולה? יכול לבוא בן אדם ולהגיד, מכניזם השליחות הוא ייפוי כוח. אבל ייפוי הכוח אומר שאני נחשב מי שעשה את הפעולה. לעניין עבירה למשל, העבירה תהיה עליי. למרות שהתפיסה היא ייפוי כוח, ולהפך, יכול להיות שהמכניזם הוא בעצם שליחות למעשה, אבל בפועל לא אני נחשב זה שעושה את ה... זה, סליחה, אני הולך על, על הכיוון ההפוך. זאת אומרת, אני יכול לתפוס ש, שזה יד האריכתה, סליחה שרואים, שזה יד האריכתה, אבל השליחות רק נותנת כוח ולא, ולא, ולא שליחות למעשה. הוא, אתה יד האריכתה שלי, אבל זה לא אומר שאני העבריין. זה, זה, יד האריכתה זה לעניין משפטי, אתה יד האריכתה, זה לא שבאמת היד שלי התארכה ואני פיזית עשיתי את הפעולה, זה בדיוק הנקודה, אני לא עשיתי את הפעולה פיזית. לכן יש פה, אני חושב ששתי השאלות האלה הן בלתי תלויות, למרות שזה נראה מאוד דומה, ואני חושב שיש אחרונים שמבלבלים ביניהם, אני חושב שזה שני דברים בלתי תלויים. טוב, אני כבר לא אכנס לקטע הבא, רציתי להעיר בדיוק את ההערה שלך, שבכל מקרה צריך להבין ש... טוב, אני אעשה את זה בהמשך. בכל מקרה צריך להבין שהשליח הוא לא באמת שאני פעלתי. זה ברור שלו. מה בבא מציע בדף צדיק ו', הרי מדברת, האם שלוחו של אדם כמותו, לעניין שאלה בבעלים, ולעניין, מראות שם, הפרת נדרים. אוקיי? עכשיו, אם שלוחו, מה השאלה אם שלוחו? כתוב, שלוחו של אדם כמותו, לומדים את זה מכן תרימו גם אתם. שלוחו של אדם כמותו, זאת אומרת, הכוונה שהוא ממש עושה הפעולה או שלא. זאת שאלה פתוחה, גם אחרי שאומרים שלוחו של אדם כמותו במובן של דיני שליחות, במובן המשפטי. זה לא אומר שאתה באמת הבעלים, והשלכה הנוספת זה באמת התוספותרית וכל הדיונים האלה שעוד גם אליהם עוד נגיע של שליחות להניח תפילין עבורי, או לשבת בסוכה במקומי, או משהו כזה, שליחות למצוות.
זה גם לא שאלה פתוחה, זה ברור שלא כמו.
לא, לא, עוד פעם.
שאלה חדה פה.
בדיוק, זה השאלה הפתוחה.
הרי אף אחד להגיד שאם רצחתי את השליח, והמשליח היה טרפה, אז אני
פתוח. בסדר, ברור, לכן אני אומר, השאלה של עד כמה. השאלה של עד כמה היא שאלה פתוחה, זאת השאלה שהגמרא שלה. הגמרא לא שואלת שאלות אחרות. טוב, נעצור כאן.